אנחנו בברכות נפתת זין עמוד א', אמרנו במשנה חתן פטור מקריאת שמע לילה ראשון ועד מוצאי שבת. הסברנו את הטרדות שלו, יש בזה מחלוקת ראשונים מה בדיוק הטרדה שלו, האם הוא טרוד, האם הוא יצליח, האם הוא טרוד, האם היא בתולה או שהיא לא ימצא את הבתולה. יש כתוב בגאונים, זה מופיע גם להלכה, אנחנו לא נוהגים את זה, אבל כתוב שיש ברכה שהחתן מברך שוצג אגוז. יש ברכה שהחתן מברך אחרי הביאה הראשונה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האישה שאם היא שימשה כדרכה, אז יש לה קרום, יש לה אור שנקרא, ואז היא כבר לא בתולה. אז בעצם זה איזושהי הבטחה שיש לה חתן שאשתו תאורה, שאף פעם לא שימשה עם אף אחד כדרכה. אז יש ברכה שהגאונים מזכירים, שאחרי ביאת מצווה הוא מברך אשר צג אגוז, איך הקדוש ברוך הוא שם איזושהי קליפה על האגוז, כאילו הוא שם קליפה על האישה, שהחתן יכול להיות בטוח שאשתו באמת בתולה. ערוך השולחן מביא שהברכה הזאת צריכה להמר על כוס יין בכלל. אנחנו לא נוהגים את זה, זה ברכה שלא מופיעה בשעס, כמו שיש הרבה ברכות אחרות, אבל התרדה הסטנדרטית של חתן, זו השאלה, במה הוא כל כך תרוד? אז זה דיון בראשונים. האם הוא חושש שהוא לא יצליח? כאילו אין לו ניסיון בתחום הזה, אז מה, הוא לא ידע מה לעשות בלילה, הוא יתברבר. בסדר, אז זה שאלה בראשונים, שאלה אחת. המשנה אומרת שאחרי רביעי, בלילה חמישי, שישי, שבת, הוא נרגע. גם אם הוא עוד לא הצליח, הוא עדיין נרגע. הוא כבר רגוע עם כל הסיפור. תנו רבנן, הסוגיה הזו מופיעה בדף י' א' עמוד א', ורשי מפנה אותנו לשם להסבר שלו. אני מקווה שראיתם את רשי שם. מה? הכל רשי מסביר את כל הברייתא, את הכל רשי מסביר. אנחנו דורשים עכשיו מהדין של קריאת שמע, ואנחנו נצטרך עכשיו לדון. אם הדין לומר קריאת שמע הוא דאורייתא, אז אנחנו יכולים להבין שהמשך הלימוד בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, מלמדים אותי על מצווה דאורייתא, תעשה את זה רק בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך, פרט לחתן. אני מבין שהפסוק מתייחס למצווה דאורייתא, אבל אם קריאת שמע זה לא דאורייתא, כן? אז מה שייך ההתייחסות? אז אפשר לומר זה על הפסוק הראשון שהוא דאורייתא. בשבתך בביתך פרט לעוסק מצווה, ולכתך בדרך פרט לחתן. לפני שאנחנו ממשיכים בסוגיה, אנחנו צריכים לחזור על עיקרון מאוד הגיוני ופשוט, וזה העיקרון של צורת למידה של הגמרא. אתם זוכרים, ראינו בסוכה את המושג תפסת מרובה לא תפסת. זאת אומרת שהלימודים הולכים כל פעם בהדרגתיות. אם אני צריך לדרוש, תקרא קריאת שמע בשבתך וביתך פרט למה, אני לא אקח את החידוש הכי גדול, פרט לכשטבע ספינתך בים, שזה לא מצווה, אתה לא עסוק, אתה סך כל תרוד. אני אקח את החידוש הכי קטן. זה פרט לעוסק במצווה, שזה גם מצווה, ואתה גם עסוק. אז זה לא שייך לעשות את שניהם בבת אחת. עכשיו יש לי עוד מיעוט, ולכתך בדרך, אז אני צריך להוסיף עוד נדבך. מה הנדבך הבא? אז זה אדם שהוא עסוק במצווה במחשבתו, אבל לא בפעולותיו בגופו. אתם מבינים? זה סדר הלמידה. הלמידה הראשונה זה תקרא קריאת שמע תקיים את המצווה, אלא אם כן אתה עסוק במצווה אחרת, אז זה החידוש הכי פחות, שאם אני עסוק במצווה אחרת, אין לי סיבה לעצור את המצווה אחרת, לבוא לעשות את המצווה הזו. ובלכתך בדרך, זה כבר אמור ללמד אותי עוד מקרה שאני פטור. אז מה אני אומר? כשלא בא לי? לא, אין סיבה שאני אומר את זה. מה אני אומר? כשאני באמצע לחשוב על הבורסה שקרסה? לא, זה חידוש מדי גדול. אז מה אני אומר? כשאני עסוק במחשבתי, אני לא עסוק בפועל. זה כבר למדתי בשבתך בביתך. אני אומר, בלכתך בדרך, פרט לבן אדם שמחשבתו תרודה במצווה. עכשיו, יש פה כמה דברים שאנחנו נפתח ולא נסגור. קודם כל, למה זה מצווה? ביאת מצווה זה מצווה? יש מצווה להתחתן, או יש מצווה להביא ילדים לעולם? להתחתן זה הכשר מצווה? תשמיש המיטה זה מצווה, או זה הכשר מצווה? אז יש מצווה של תשמיש המיטה, נכון? יש מצוות עונה. מה?
זה לא חלק מהמצווה.
אז מה? אם היא לא תמצא בתולה. אני לא יודע אם זה פן של מצווה שם, לא יודע. אז זה צריך ביור, זה דבר אחד. דבר שני, יש דיון, יש רן, כמה אני צריך להיות עסוק במצווה? מה אני יכול לעשות את שניהם? אז אנחנו נוקטים שברגע שזה לא שייך בצורה קלה, אנחנו נוקטים כמו הרן, שאתה לא צריך לעשות את שניהם. אתה לא צריך לעצור מצווה אחת כדי לעשות מצווה אחרת. אתה תאמר לי, אולי המצווה האחרת היא יותר גדולה. נכון, אבל יש לך פטור. אתה עסוק ברגע זה במצווה, אתה לא צריך לעשות את המצווה האחרת. זה פטור שהתורה נתנה לך. אתם שמים לב שהתורה אמרה את זה לגבי קריאת שמה, ואנחנו לומדים את זה לגבי שאר מצוות. אנחנו עושים מעין בניין אב. עכשיו, נקודה אחרונה, הפרט לחתן, האם חתן פטור ממצוות אחרות, או הוא רק פטור מקריאת שמה, כי קריאת שמה זה מצווה בכוונה. קריאת שמה זה דין שהוא צריך לכוון לקבל עול מלכות שמיים, והחתן טרוד במחשבתו. מה אם חתן טרוד במחשבתו? האם בגלל זה הוא לא יצטרך לברך ברכת המזון? האם בגלל זה יהיה לו פטורים ממצוות אחרות? אז זה, אני אמרתי, נפתח כמה נקודות שלא נסגור אותם, אבל שימו לב שיש פה הרבה מה להתעמק בסוגיה הזו. מה הם הגדרים של העוסק במצווה פטור מן המצווה? מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור מקריאת שמע באותו לילה, ואת האלמנה חייב. סוף הברייתא. אומרת הגמרא, מאי משמע, איך יצא לך את זה? אמר רב פאפה, כי דרך, אני דורש בלכתך בדרך, אז אני אומר, הפסוק ישווה את זה לדרך. מה דרך? רשות, הפך הנמי רשות. כשהתורה אמר לך לקרוא בדרך, הכוונה הייתה כשאתה עוסק בדרך של רשות. אז ככה פה, דווקא כשאתה עסוק בדבר של רשות, תעצור ותקרא קריאת שמע. אבל אם אתה עסוק במצווה, אז אתה לא צריך לעצור לשמע. אומרת לגמרי, רגע, מי אמר לך שדרך זה רשות? מי לא עסקינן דקזי לדבר מצווה? אולי הפסוק מדבר על בן אדם שהוא בדרך לעשות ביקור חולים, הוא בדרך ללוויית המת, הוא בדרך למצווה. ואפילו הכי אמר רחמן על יקרה, ואולי התורה באה להדגיש, תקרא אפילו כשאתה בדרך של מצווה. אומרת הגמרא, אם כן, למה קרא בלכת? למה כתוב בלכתך, כאילו לכת שלך, שמאמינה בלכת דידך ודמחייבת? התורה באה לומר, הליכה שהיא, כל עניינה זה צורכי עצמך, אז התורה מחייבת אותך תעצור ותקרא קריאת שמע. הד המצווה פטירת. ברור? מה? אתם זוכרים את זה בסוכה, כל הכבוד. אם זה הכל תלוי בתרדה שלו, אז מה יריה כונס את הבתולה, אפילו כונס אלמנה נמי. זה נכון שכונס אלמנה זה גם מצווה, אבל האח התרי והאח הלא תרי. בכונס את אלמנה זה לא כל כך תרדה. הוא מסוגל לקרוא קריאת שמע, הוא לא... לא עסוק במחשבה הזאת. אם משום תרדה, אם הגורם העיקרי הוא התרדה, אז אפילו טבע ספינתו ביום נמי, אם הבורסה קרסה לו, הספינה שלו טבע, שגם יהיה פטור מקריאת שמע, למה אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, אבל חייב בכל מצוות אמורות בתורה, חוץ מן התפילין וכולו. זאת אומרת, נחזור להמשך. הוא תרוד, כן? למה הוא חייב במצוות? אומרת הגמרא, אמרי, אנו בני הישיבה, דילגתי שורה, אתם תרדה דרשות, אחת תרדה דמצווה. בטווס מנתו בים זה תרדה שזה זה עניינו, זה לא מצווה, אבל פה זה תרדה של מצווה. עכשיו יש פה כמה נקודות שחשוב להזכיר. דבר אחד, העסק שלי זה רשות, זה לא מצווה להרוויח כסף. זאת אומרת התרדה היא של רשות. לא הבנתי, אז למה התרדה של בתולה אתה חייב להיות תרוד בבתולה?
זה מצווה, זה תרדה של רשות, הכוונה של לא מצווה.
לא הבנתי? לא, במחשב את המצווה, הוא לא עושה כלום. זה לא מצווה. אז יש רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור, בשבת, על הסוגיה שבן אדם יצא לדרך שלושה ימים לפני השבת, אלא אם כן הוא יוצא לדבר מצווה. אתה רוצה לצאת בספינה לפני שבת, יש מחלוקת ראשונים מה הבעיה בלצאת בספינה ביום חמישי שישי. יש אומרים שהבעיה היא שאולי יכריחו אותך לעבוד בשבת, לחלל שבת. יש אומרים שאולי הבעיה היא שלוקח שלושה ימים להתרגל לספינה, בן אדם מהורס תונק שבת שלו, הוא מקיא כל הדרך השלושה ימים ראשונים עד שהקיבה שלו מתרגל לזה. יש כמה שיטות ראשונים מה הבעיה בזה, אבל אחת מהשיטות היא שהוא יצטרך לחלל את השבת, יהיו מצבים שפיקוח נפש לא יהיה לו ברירה. אז אנחנו רואים, שלושה ימים לפני השבת, הוא כבר צריך לתת את דעתו על שבת. לפני כן, זכותו לצאת למה שיהיה יהיה. אומר רבנו זרחיה הלוי, ולעסקים זה גם כמצווה. ויש גם רשי כזה בברכות. אז כולם קופצים ואומרים, מה זאת אומרת? לעשות עסקים זה מצווה? אז זהו, אני לא צריך להתפלל, לא צריך לעשות מצוות אחרות, אני עוסק במצווה כל היום. אז זה כבר דיון בראשונים, אבל השיטה הזו שרבנו זרחיה הלוי מוזכרת בהלכות שבת, ואנחנו מתחשבים בה בכל מיני מקרים. אנחנו נזכור שפה הגמרא קרא לזה תרדה דרשות. אז אתה הסברת, התרדה היא רשות. אני לא משוכנע מההסבר שלך, אני שומע אותו, באמת לא חשבתי על זה. זה הסבר שאני שומע, אני לא חושב שאני לא מסכים איתו, אבל בסדר, כשם שפוצוביהם שונים דעותיהם שונות. אבל הסוגיה פה ודאי משמע שהעסקים זה רשות. אתה יכול לטעון שאחרי שהספינה טבע, אז הוא כבר לא תרוד בשום מצווה, כי המצווה הלכה לה, זהו. כל עוד שהספינה הייתה בדרך, אז יש רובד של מצווה להתפרנס. אדם צריך, כדי להקיים את כל המצוות, הוא צריך איזשהו כמות כסף. אבל ברגע שהיא טבעה, אז התרדה כבר לא, היא לא עסוקה בזה. זה יותר נשמע לי. אחרי שהיא כבר טבעה, אז מה התרדה? אם זה מה שהוא חושב. אני לא בטוח שזה מה שהוא חושב. היה לו שנה שהוא היה במיטה, הוא לא תפקד. אני לא חושב שזה היה מתוך מחשבה איך להסתדר, זה היה מתוך ייאוש, אני לא רואה איך אני אסתדר, אני לא רואה איך לצאת מזה. בסדר, אני לא יודע. אני שומע, אני לא יודע. אני מציע, באמת, אין לי פה פשט. עכשיו נחזור לסוגיה של אבל. אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שרי נאמר בין תר, שנאמר, תרך חבוש עליך. אז הפסוקים ביחזקאל מתארים שהשם אומר ליחזקאל, הנני נוטל את מחמד עיניך. השם אומר ליחזקאל, אשתו תמות, ויהיו פעולות שהוא יעשה להתאבל עליה, ויהיו פעולות שהשם אומר לו, אל תתאבל עליה, תראה שאתה לא מתאבל, כמו שירושלים תחרב ולא יהיה פה מי שיתאבל, אתה צריך לעשות פה זעזוע בזה שאתה לא מתאבל. אז יש פסוקים באותה פרשה שאנחנו דורשים, שהשם אמר לו תעשה את זה, זה מלמד אותי שההפך זה אבלות. השם אמר לו פארך חבוש עליך, תלבש את התפילין, אז זאת אומרת שאבל רגיל ביום הראשון לא לובש את התפילין. זה, אני מכיר את זה ממועד קטן, אני לא זוכר בסנהדרין. יכול להיות, אני לא זוכר. יכול להיות, אני לא זוכר. יפה. טוב, אז יש לנו את הדין שאבל פטור מתפילין ביום הראשון. התחלנו לעסוק בדין של אבלות יום ראשון. המשנה הבאה עכשיו תמשיך עם הסוגיה של אבלות יום ראשון. סיפרנו סיפורים איך שרבן גמליאל קרא קריאת שמע לילה הראשון שהוא התחתן. אז הגמרא מביאה לנו עוד דברים שרבן גמליאל עשה שהם לכאורה נגד ההלכה. רחץ לילה הראשון שמתה אשתו. אמרו לו תלמידיו, אותה שאלה בגרסה פה, למתנו או לא למתנו רבנו, שווה לאסור לרחוץ? אמר להם, איני כשאר כל, כשאר בני אדם, איסטניס אני. מה זה איסטניס? רש"י אומר, אדם מעונג ומפונק. תסתכלו על התפארת ישראל פה, יש פה דיון בראשונים. זה בן אדם, יש טוענים שאיסטניס זה מצונן. יש טוענים שזה בן אדם שיהיה לו הרבה צער אם הוא לא יתרחץ, זה לא דין בעונג ומפונק, אלא זה דין בצער. זה לאו דווקא שולל את רשי, זה יכול להיות בתוך שיטת רשי. וכשמת טבי עבדו של רבן גמליאל, קיבל עליו תנחומין. אמרו לו תלמידיו, לא למתנו רבנו שאין מקבלים תנחומין על העבדים? אמר להם, אין טבי עבדי כשאר כל העבדים, כאשר היה. חתן, אם רצה לקרוא קריאת שמע לילה הראשון, קורא. התנא של המשנה שלנו סובר שלא רק רבן גמליאל יכל לומר, אני לא מבטל ממני עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת, אלא כל אדם, אם הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, זכותו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יכול הרוצה ליטול את השם מיטול. לא, בן אדם לא יכול ליזום שהוא במדרגה הזו. אם הוא חי עד עכשיו במדרגות של פרישות, אז הוא יכול לעשות את זה. אחרת, זה יהיו הרב והוא לא יכול לעשות את זה. עד כה אנחנו יחד? בסדר. כשאנחנו מדברים על רחיצה, אז צריך לדעת שיש כמה סוגי רחיצה בהלכה. יש רחיצה את כל גופו, יש רחיצה, פניו, ידיו ורגליו, שזה רחיצה שהיא נחשבת דבר בסיסי, כמו שאצלנו אנחנו נכנסים הביתה, שוטבים ידיים עם סבון, כך אצלם היו שוטבים פניו, ידיו ורגליו. יש רחיצה בחמין, שזה תענוג, יש רחיצה בצונן, שזה רחיצה פשוטה. המחבר פוסק שאסור לעוול לרחוץ את כל גופו אפילו בצונן. מותר לעוול לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בצונן. זאת אומרת, אני מתיר לו רק פניו, ידיו ורגליו, ורק בצונן. מה אומר להם? שהוא איסטניס, אומר תוספות. בעיקצר, אם לא היה רוחץ, דיינו אסור לרחוץ בימי אבלו, אלא משום תענוג. חזל אסרו לו להתענג שהוא אבל. אבל זה לא דין שהוא צריך להצטער, וזה החילוק, וזה גם החילוק בתשעת הימים, ותוספות מביא לנו גם ביום כיפור, והוא מביא בסוף ירושלמי, שאבל אסור ברחיצה, הדד אתם הברחיצה של תענוג, אבל ברחיצה שאינה של תענוג מותר, כדד אידמה, מי שיש לו חטטין בראשי, יש לו חטטין בראש, אם הוא לא ירחוץ את זה, אם הוא לא יסוך את זה, אז יש לו צער גדול מאוד, אז גם ביום כיפורים מותר לו. כי אנחנו רואים הרחיצה הזו, היא לא של תענוג. והוא עדין כל לכלוך, לכלוך שמצייר את האדם, לכלוך שהוא סתם מעביר את הלכלוך, אנחנו מתירים את זה. טוב, אתם מבינים שיום כיפור זה דאורייתא, תשעת הימים זה דרבנן, אז כמובן שאם בן אדם הולך להתיר את זה ביום כיפור, כדאי שיעשה שאלה, במיוחד כי הטור והשולחן ערוך מצטטים את הראש שציטט את רב הייגון, שאמר דווקא כשבן אדם ידוע שהוא איסטניס, וכל החיים שלו הוא מתנהג בנקיות, ואם הוא לא יחץ, הוא יצטער הרבה, ויבוא לידי מחוש, הוא יהיה ממש קצת חולה מזה, אז נתיר לו. בן אדם שקם ביום הראשון של אבלות, הוא אומר, אוי, לא נעים לי, נולח לי, נשאל אותו, רגע, אתה כללית מתקלח כל יום? אתה כללית מקפיד? אתה לא הולך שבוע בלי להתקלח? אז בימינו, אני לא יודע מה הנורמות, אני יודע שרוב אנשים לא מתקלחים כל יום. רוב אנשים... בסדר? בחורף ודאי, ובקיץ, טוב. וכל זה רלוונטי להלכה. כאילו, מה אתה תתיר לבן אדם? אנחנו אמרנו שרבן גמליאל רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו. עכשיו, כשמתה אשתו, באותו יום הוא עונין. נכון? איפה מופיע המושג של הנינות בתורה? בדיני מעשר. התורה אומרת, לא אכלתי ועוני ממנו. אז אנחנו רואים שהתורה נותן לנו דין עונן. יש לנו לימודים מהתורה שכהן גדול יכול לעשות מלאכה כשהוא עונן, וזה לא פסול. כהן אדיוט זה כן פסול. אבל אין לנו בעצם מקום בתורה שהתורה מתייחסת לענינות של ישראל ביחס לרחיצה. אז הסוגיה שלנו עכשיו שתתייחס לשאלה האם ענינות לילה דאורייתא דרבנן בלילה אחרי שמתה אשתו, זה בעצם צריך להבין שהדיון הוא לא ביחס לדיני אבלות שבענינות, כי זה כולם מסכימים שזה דרבנן. השאלה היא האם יש כזה מושג בתורה, כי אם יש כזה מושג בתורה, אז אנחנו לא נקל בזה. אתם איתי? שוב, התורה לא אסרה על העונן לרחוץ, נכון? כל היחס של התורה לעונן זה לגבי מעשר, לגבי כהן עושה מלאכה בבית המקדש. אין דין בתורה שאומר, עונן לא יתרחץ. בסדר? הגמרא עכשיו אומרת, מיתנד רבן גמליאל, למה רבן גמליאל רחץ בלילה הראשון אחרי שמתה אשתו? כסבר הנינות לילה דרבנן. כי הוא סובר, כל הדין עונן דאורייתא, זה באותו יום שמתה קרוב משפחה. אבל בלילה שאחרי, זה כבר דין דרבנן. אז אנחנו מהירים ואומרים, רגע, גם באותו יום שמתה קרוב, התורה לא אסרה עליו לרחוץ. הנינות יום היא לא דאורייתא ביחס לרחיצה, הנינות יום היא דאורייתא ביחס לאכילת מעשר, ביחס לעבודה בבית המקדש. אז מה אכפת לי אם הנינות לילה דרבנן ביחס למעשר ועבודת בית המקדש? גם אם הנינות יום היא דאורייתא והנינות לילה דאורייתא או דרבנן, זה לא משנה. הרי אנחנו דנים בעונן שרוחץ, וזה לא כתוב בתורה האיסור. אלא מה? אומר לנו תוספות. ואם תאמר, והרי עונן נמי אינו נוהג אלא במעשר, אבל לעניין רחיצה דאבלות דרבננו, כל הדין הנינות ביחס לרחיצה, כולם מסכימים שהוא דרבנן, אין כזה דין בתורה. ואם כן, לעולם ממלך, דענינות לילה דורייתא בגבי מעשר. למה הגמרא צריכה לומר לי שרבן גמליאל הסכים להתרחץ, כי ענינות לילה זה דרבנן? יכול להיות שענינות לילה זה דורייתא, אבל לא ביחס לזה. כולם מסכימים שביחס לרחיצה זה רק דרבנן. יוסף, אנחנו יחד? אני חש שלא כל כך. אולי נעשה את הסוגיה מההתחלה, בלי התוספות, ואז נכניס את התוספות. אני התקדמתי יותר מדי מהר. אז בואו נלמד את הסוגיה מההתחלה, נתחיל שוב. רבן גמליאל רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו. מה הייתה עם רבן גמליאל? שואלת הגמרא, למה הוא יקל בזה? אומרת הגמרא, כסבר ענינות לילה דרבנן. זאת אומרת, הטענה שהוא איסטניס, זה רק טענה שהוא היה משתמש בדין דרבנן. בדין דאורייתא הוא לא היה מקל לעצמו. אז רבן גמליאל, בגלל שהוא סובר שכל הדין ענינות שבתורה הוא רק ביום, אבל בלילה שאחרי זה לא מדאורייתא, זה רק תקנה דרבנן, אז בלילה שאחרי הוא היה מוכן להקל בגלל שהוא איסטניס. דכתיב, ואחריתה כיום מר. מהפסוק הזה אנחנו לומדים שזה דווקא היום הראשון אחרי שהקרוב משפחה מת, שיש דין ענינות מדאורייתא. מאחר ובלילה זה כבר נהפך להיות דין דרבנן, ובמקום איסטניס לא גזרו ברבנן. מאחר וזה גזרת רבנן, אז אנחנו אומרים, חכמים לא גזרו על איסטניס. עד כה אנחנו יחד? את האיסור רחיצה. ביום ענינות זה דאורייתא. בלילה בעצם מדאורייתא אין דין ענינות. באו חזל וקבעו לי, כל עוד שהקרוב משפחה לא קבעו, שהאדם ינהג ענינות. אז מאחר וזה תקנת רבנן, אז אני אומר, במקום איסטניס, לא גזרו. עד פה אנחנו יחד? נתנאל, כן? בסדר. עכשיו שלב ב'. איפה כתוב בתורה דין ענינות? לא כתוב בתורה שעונן אסור ברחיצה. הגמרא מדברת כאילו, ענינות ביום זה דאורייתא, באיסור רחיצה. אבל זה לא נכון. האיסור רחיצה הוא דרבנן. כל הדין ענינות במשך היום מדאורייתא הוא ביחס לאיסור לאכול מעשר. עונן אסור באכילת מעשר, זה מה שכתוב בתורה. לא כתוב שעונן אסור ברחיצה. אז למה אני צריך לומר הוא רק רחץ בלילה כענינות לילה דרבנן? בעצם גם ענינות יום דרבנן ביחס לאיסור רחיצה. עד כה אנחנו יחד? יוסף, כן? הכן שלך צולע. בסדר? נתנאל, תחזור איתו. תוודאו ששניכם מבינים. אני מרגיש שאני לא מסביר טוב, אני לא יודע מה אני מפספס. נכון. עוד לא קברו אותה. טוב, אני מרגיש שאתם לא איתי. אתם, בוא נאמר, 30% איתי. בוא, אתה רוצה להסביר? סע. נתנאל, אתה מקשיב לו? בסדר.
התורה גזרה ענינות לגבי מעשר, שאסור לאכול מעשר.
יפה.
יום הרחיצה, התורה לא גזרה את זה, ולכן באו חכמים ותקנו שאסור לרחוץ לעונג. ועכשיו, הגמרא אומרת שמישהו הסתניס, לרבנן הוא יכול להיפטר, כאילו יכול לרחוץ.
ענינות יום ראשון, דאורייתא או דרבנן? ענינות ביום. ביחס למה? וביחס לרחיצה? זה דרבנן. אז השאלה היא, אז למה שהוא לא ירחץ גם ביום הראשון? הרי גם היום הוא דרבנן. מה?
לילה זה לפני. כאילו, ירחץ
בלילה? לא, 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 מדובר בלילה אחרי. כן.
למה
הוא
לא רחץ ביום עצמו?
כן, חיכה ללילה. למה? היא עוד לא נקברה. איפה אתה? רחץ לילה, הוא שמתם את האיש טוב נקברה בו ביום, אבל מי שעבל עשו ברחיצה, הוא רחץ. בסדר, זה שיטת רשי. מה? זה, אתה צודק. תראו את הרשי בגמרא. כסבר נינות לילה דרבנן. ואף על פי שהיה ליל יום המיטה, וכתיב הענינות באורייתא, דכתיב לא אכלתי בוני ממנו, ופחות מיום אחד אינו ענינות, יעלתי רבנן מבאחריתה כיום מר, כסבר רבן גמליאל, אין לילה של אחריו עם היום, אין עמיד רבנן הוא כשאר ימי האבל. זאת אומרת, רש"י לומד שהמחלוקת היא עם, גם אם קברו את המת באותו יום. כמדומני שזה מחלוקת ראשונים, אבל לא הספקתי לרוץ הפעם. אתה צודק, מה שבמשנה אומרת מקברה בו ביום, כמה שזכור לי זה מחלוקת ראשונים. אם נקברה בו ביום, אז האם הלילה ש... אז רש"י אומר שכן. רש"י אומר, הדין ענינות הוא יום ולילה. המשך היום אחרי שקברו אותו, בסדר, הוא גם עונן. כללית כן, אתה צודק, כן,
עד לפני שבת,
כן,
אז מה יהיה שוני? זה יש שוני,
יש, כן, אבל רש"י לומד בסוגיה שלמרות שהיא נקברה הלילה שאחרי, מאחר ודין ענינות זה יום שלם, אז הלילה שאחרי זה גם ענינות. אנחנו רגילים, כמו שאתם אומרים, מי שמתו מוטל לפניו, שכל עוד שהוא צריך לקבור אותו, אז הוא עסוק בזה, זה ענינות. רש"י לומד שכל היום עונים, וגם הלילה שאחרי, לפי דאורייתא דרבנן. אתם איתי? מה? טוב, נתקדם, מה?
כן, כן,
רק שהיא לומד שמפה אני לומד שענינות זה מינימום יום אחד. אחריתה כיום מר. יום אחד, אותו יום שנפטר. אני לא חושב שזה 24 שעות. זה יום ולילה. לא נראה לי 24 שעות. טוב, אנחנו נתקדם. אתה רוצה לראות את התוספות? אני מפחד שזה בלבל. נראה את התוספות? בסדר. אז תוספות טוען, הרי התורה לא התייחסה לאיסור רחיצה. כן? ואם כן, אז מה אכפת לי? אולי גם ענינות לילה דאורייתא, התורה לא התייחסה לאיסור רחיצה? אומר תוספות, ויש לומר, דאיתא דאביד דאורייתא גבי מעשר. אם התורה הייתה קובעת דין ענינות, אפילו רק ביחס למעשר בלילה, אז גבי שאר דורין דרבנן, נמי אבלן למגזר, דקול דתיקון רבנן, כן דורית התיקון. אז הדין דרבנן היה יותר חמור. הנה חינמי. באמת, האיסור רחיצה ביום, הוא גם דרבנן. גם בענינות יום, הקרוב משפחה מת, האיסור רחיצה הוא דרבנן. אז למה אני אומר, הוא רק רחץ בלילה, כי ענינות לילה היא דרבנן. ענינות לילה דרבנן זה ביחס למעשר, ביחס לרחיצה, גם ענינות יום דרבנן. תשובה, איפה שרבנן תקנו דין ענינות ואיסור רחיצה, והיה בסיס של דאורייתא, דהיינו ענינות יום, אז הוא לא היה מקל. איפה שאין בסיס דאורייתא, הוא כן היה מקל. טוב, עכשיו אתם צריכים לשאול אותי, אז מה עם יום כיפור? למה אמרתי שביום כיפור אנחנו מתירים לבן אדם לרחוץ כשהוא איסטניס? אז המשנה אומרת ביומה ש... קלה ומלך רוחצים ביום כיפור. אז מה? רוחצים פניהם, בסדר? טוב, זה בעצם דיון, בדיון בהלכה, האם האיסור רחיצה ביום כיפור הוא באמת דאורייתא? למה התירו לקלה ומלך? אז בסדר. גמרא, אמרנו, וכשמת תבי עבדו, קיבל עליו תנחומים. אז מהמשנה שלנו אנחנו רואים שיש שני דינים. יש דין לנחם את האבל, יש דין שהאבל מקבל תנחומים. זה צווי דינים. יש דין קבלת תנחומים. זה אני משאיר לכם עכשיו, אולי מתוך הסוגיה לענות, אולי מתוך סוגיות אחרות. תזכרו שבמשנה הזו ראינו שיש כזה דין. אז הם טענו עליו הרי, אתה לימדת אותנו שאין מקבלים תנחומים לעבדים. אז הוא אמר, הוא היה כשר. עכשיו, יש מחלוקת ראש רמב"ן. האם נוקטים כמו רבן גמליאל, שעל עבד כשר מקבלים תנחומים. סתם ככה, תזכרו מה זה מציאות של עבד. זה בן אדם שבא למשפחה, טבל, עשה גיור לשם עבדות, עכשיו הוא עובד אצלנו, והוא חייב במצוות כמו אישה. הוא בעצם חלק מהמשפחה במידה מסוימת. הוא העבד שלנו, העבד של המשפחה שלנו. הוא, צאצאיו, הם שומרים תורה ומצוות. מה? כן, הם שומרים תורה ומצוות במידה מסוימת בבית שלנו, והם התפקיד שלהם זה להיות עבדים. אז תוספות אומר שהחומרות שהחמירו באבלות של העבד זה כדי שלא יתבלבלו ויחשבו שהוא באמת חלק מהמשפחה ויתבלבלו בייחוס שלו. לפי תוספות... כן. לפי תוספות השאלה היא, אז מה הייתה התשובה של רבן גמליאל? שקשר היה. מה זאת אומרת קשר היה? אז מה? לפי תוספות אני לא יודע. שנים יש לי את שאלה הזו. איך תוספות מסתדר עם הטענה של רבן גמליאל? תנו רבנן. אומרת הברייתא, עבדים ושפחות, אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים. אתם זוכרים, כשהם היו יוצאים מהקבורה לרחבה, היה להם ברכה מיוחדת שהיו עושים שם, והיו עומדים בשורה ומנחמים את האבל. אז לא מנחמים את הבן אדם על עבד שלו שמת. מה עשה? ומתה שפחתו של רבי אליעזר. נכנסו תלמידיו לנחמו. כיוון שראה אותם, עלה לעלייה. שאלת מה זה לא לקבל התנחומים? אתה רואה, הוא בורח מהם. ועלו אחריו. נכנס לאנפילון. מה? נכנסו אחריו. נכנס לטרקלין. נכנסו אחריו. אמר להם, כמדומה אני שאתם נחווים בפושרין. עכשיו אתם לא מקבלים את המסר, אז אתם נצטרך לפרש את הכל, אתם נחמים אפילו בחמי חמי. אתם כנראה לא מבינים. לא כך שניתי לכם, עבדים ושפחות, הם עומדים עליהם בשורה, הם אומרים עליהם מרכת אבלים, לא תנחומי אבלים, אלא מה אומרים עליהם, כשהם שומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, כך אומרים לו על עבדו ועל שפחתו, המקום ימלא לך חסרונך. שלום כבוד הרב, היית חסר.
בין כך ובין לך קוראים בנים. תמיד רב מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. למה פה הלכה כרב מאיר? נראה שזה מחלוקת אם יש סגולה לעם ישראל, נכון? זה רב מאיר. בענייני רנטגן הלכה כרב מאיר. הוא רנטגן. הוא הרנטגן, לכן קוטנות אור, ולכן מראה לו פנים, ולכן תורה קליפתו זרק. פוסקים כסלמם, כן, הרשב בתשובות, וגם הגר"א הביא במומר, מומר. שמומר טוב להחמיר אפשר, למה? אומר הגר"א בגלל שנפסק, אני מבין את המין, קוראים בנים. זה הפטרה, לא הפרשה. היה מספר בני ישראל ככל היום.
שכח.
מה? כן.
טוב. טוב, יש לנו עוד דקה. הרב מוכן לשיעור?
אני מוכן
טוב, בואו ננסה להגיע עד הנקוד טיים. תניה אידך, עבדים ושוחות אין מספידין אותן. רבי יוסי אומר, אם עבד כשר הוא, אומרים עליו, הוי איש טוב נאמן נהנה מגיעו. אמרו לו, אם כן מה הנחת לכשרים, יהודים כשרים, זה הספד טוב מאוד. יפה. אז בסדר, אז אנחנו נמשיך פה. תעשו את טובה, תכינו עד הפרק הבא. נשתדל לסיים הראשון או השני. מה? נבדוק עם הראש הישיבה מתי רוצה עד סוף הפרק, מה הבעיה? זה הכל אגדת, זה דברים מעניינים, אבל זה אגדת יום ראשון, לא הבנתי.